ובכן רבותיי, אנחנו בפנייה חדה עוברים לספר ישעיהו. ספר ישעיהו הוא למרבה הפלא ספר. למה זה כל כך מיוחד? לא מצאנו כל כך שהנביאים כתבו ספרים. אמנם יהושע שופטים הם ספרים שנכתבו על ידי נביאים, וגם ספר שמואל, אבל יש תקופה ארוכה מאוד בהיסטוריה של ימי בית ראשון, שבהם הסתובבו כאן, בארץ הזאת, נביאים, ולא כתבו ספרים. למשל, האם יש לנו ספר אליהו? לא. אבל אליהו הנביא, נביא משמעותי מאוד. האם יש לנו ספר אלישע? לא. אין לנו ספר אלישע. כלומר, יש לנו נביאים שפעלו תקופה ארוכה מאוד, ואין להם ספרים. החל מהמחצית השנייה של ימי בית ראשון, מתחילים הנביאים גם לכתוב ספרים.
יש שני דברים שגורמים לכתוב ספר. אחד זה שיווק מה שקיים היום, ושתיים זה חוכמה. אז לא היום לשם לכל ספר, ואיש לכל ספר, וכל הדברים האלה.
אם כן, יש איזו תקופה, איזה מעבר מנביאים שאפשר לומר מסתובבים מסביב למלאכים, לנביאים שמתחילים לגלות, אפשר לומר, פעילות ציבורית כלפי הקהל. וזה למשל רבו של ישעיהו, ששמו היה הושע, הושע בן בארי, וישעיהו הנביא בעצמו, ומיכה המורשתי, הם מתחילים סגנון חדש של הנבואה. יש חלוקה פורמלית, לא ברור מה המקור שלה, בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים. ספרי הנביאים בתנ״ך הם שמונה במספר, נכון? יהושע שופטים, שמואל מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר. לארבעה ראשונים קוראים נביאים ראשונים, לארבעה אחרונים קוראים נביאים אחרונים. חלוקה זו לא מוזכרת בשום מקום קדום, בשום מקור קדום, וייתכן שזה המצאה של המדפיסים. אבל בכל זאת, מבחינת תוכנית, אנחנו רואים זה הבדל בין סגנון הנבואה של המחצית הראשונה של התקופה הנבואית לבין סגנון הנבואה של המחצית השנייה. כן.
נביאים אחרונים זה לא חגי
זכריה ומלאכים? הביטוי נביאים אחרונים אצל חז"ל מכוון לחגי זכריה ומלאכים. אבל בדפוס נביאים אחרונים זה ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר. וייתכן מאוד שהצורך לכתוב דומה לצורך שהרגיש רבי יהודה הנשיא לכתוב את המשנה. מרגישים שמשהו הולך להתפרק. המדינה לקראת סוף דרכה. צריך לכתוב ספרים שיעמדו לימים רבים. וזה התחושה שמלווה את הנביאים של אותם הימים. ישעיהו הגדול מכולם מבחינה ספרותית, אולי גם מבחינת המעלה. יש לנו בילקוט שמעוני נאמר, כל הנביאים מצד אחד, ומשה וישעיהו מצד אחד. יש לנו גם שמשה, אהרון ושמואל מצד אחד, וכל שאר הנביאים, וכל שאר הנביאים מצד אחד, הרי כתוב משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. אבל יש אצל ישעיהו כמה צידי דמיון לנבואת משה דווקא, ואנחנו גם נראה את זה בטקסט עצמו. ספר ישעיהו איננו מסודר באופן קרונולוגי מוחלט, כלומר, לאו דווקא נבואות ראשונות ונבואות אחרונות. יחד עם זה, יש בכל זאת חלוקה מעין קרונולוגית של הספר. אפשר לומר שספר ישעיהו מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון, 39 הפרקים הראשונים, זה מתייחס לימיו של ישעיהו. במיוחד המאורע הגדול של ההתמודדות עם סנחריב מלך אשור. מפרק מם ואילך, זה פרקים שעוסקים מה שהרמב"ם מכנה נחמות ישעיהו. הנחמות של ישעיהו על חורבן הבית. צריך לזכור, ישעיהו הנביא מת עוד הרבה לפני שהבית חרב. אבל הוא נותן נבואות שמציינות את זה שעם ישראל עתיד לשוב מן הגלות שלו. ואז הוא אפילו מדבר על כורש מלך פרס. ו החלק השלישי מדבר, אני לא זוכר בדיוק כמה פרקים, זה מדבר על הנבואות העתידות הרחוקות מאוד. רוב הדברים של ישעיהו בסופו מדברות בעצם על התקופה שלנו. כך שאפשר לומר שיש כן חלוקה היסטורית, ימי ישעיהו, ימי שיבת ציון והאחרית הימים. כן, בבקשה. האם בימי ישעיהו הבינו את הנבואות של ישעיהו, הנחמות של ישעיהו על עשרת השבטים? אני לא ראיתי בישעיהו נבואות על עשרת השבטים.
לא, אבל יש נחמה על נבואה על שבעה מהגלות.
על שבעה מהגלות, לא על עשרת השבטים.
כן, בזמנם לא היה רגע גלות.
אתה אומר שישובו מהגלות עשרת השבטים. אולי לזה הבינו.
זה מה שהם הבינו כנראה.
כלומר, זה מה שאתה מציע. תשובה כנראה שלא, כי הוא מדבר מפורש על בבל. עשרת השבטים הוגלו על ידי אשור. ובנבואות של ישעיהו הוא מדבר על נחמה מגלות בבל. כן, הוא מדבר גם על כורש מלך פרס.
ומה עם עשרת השבטים?
מה?
אין לו איזה התייחסות
של נחמה. התייחסות לעשרת השבטים זה נמצא אצל הנביא יחזקאל. יחזקאל מדבר על זה. דווקא מעניין, נביא הרבה יותר מאוחר רואה לנכון לדבר על זה. כן.
יש דעה של
קודם כל, שהוא מחולק לשתיים, או משהו כזה, נכון? כן, אז כאן אתה נכנס לשאלה שהיא שאלה תיאולוגית. כלומר, האם ייתכן שנביא ינחם את העם על גלות שעוד לא הייתה, וגם ידבר על מלך שעוד לא נולד? כן? הדבר הזה, הדיון הזה מתחלק לכמה צדדים. יש כאלה שאומרים, אנחנו לא מאמינים בנבואה. מי שלא מאמין בנבואה, מוכרח להניח שהדברים האלה נכתבו מאוחר יותר. ולכן מפורסם כדבר מובן מאליו בחינוך החילוני, שיש שני ישעיהו לפחות. יש אפילו אמור שלושה וארבעה. ואז יוצא שיש ישעיהו של ימי עוזיהו ויותם ואחז חזקיהו, ויש ישעיהו שהוא נביא אחר, אולי לא בשם הזה, ויש קוראים לו משולם הנביא, מתקופת שיבת ציון. יש כאלה שאומרים כך. מה?
אז הוא לא נביא, זאת אומרת הוא איזה היסטוריה.
לא, הוא כן נביא, בגלל שאלה שאומרים את זה מתוך הנחה שהנבואה היא שטויות, אז חושבים שאין דבר כזה נביא בכלל. כלומר שכל הנביאים הם שקרנים. כן?
חס ושלום.
מה אתה אומר?
חס ושלום.
אבל אנחנו עכשיו לא בשפיטה ערכית של דברים, אנחנו עכשיו דנים בהצגת הדעות. כך שביטויים רגשיים אין להם מקום בזמן הלימוד, בסדר?
זאת אומרת שהם סתם היסטוריונים,
אני רוצה להסביר. הדעה שאני עכשיו מביא היא איננה דעה אורתודוקסית, היא דעה כפרנית, בסדר? ברור? בסדר. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שאנחנו מדברים על דעה כפרנית, בואו ננתח אותה. הדעה הכפרנית אומרת שאין דבר כזה נבואה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם האדם, לא מגלה לאדם שום דבר, ולכן אם כתוב בספר ישעיהו על שיבת ציון, ומדובר על כורש מלך פרס, זה בגלל שמישהו שחי בזמן שיבת ציון, ובימי כורש מלך פרס כתב את זה. בסדר? אז זה לא משנה, לא ישעיהו הראשון ולא האחרון, הם בעצם לא שומעים את דבר השם. זאת היא העמדה הכפרנית. מספיק ברור? כן.
שאלה, כשם שספר תהילים מחולק לפרקים או ספרים, משלי, מדוע אי אפשר להכיל את הדעה שיש גם נבואה וגם ספר ישעיה שמוחלק לפרקים שונים שכל אחד...
כלומר, אתה מניח שאני כבר גמרתי להציג את הדעות השונות ואת החלקים השונים של הדיון, נכון?
השאלה הייתה מתייחס לדעה...
אני לא יודע, אני בינתיים בהצגת הדעות, אבל אם אתה כנראה הנחת שגמרתי להציג את זה, מה?
אני רוצה להתייחס לדעה הזו שלא מאמינה בנבואה.
כן.
הנביאים נתנו עשרות נבואות שלא התקיימו. למה מפריע לאדם חילוני להגיד, אוקיי, הוא מבין, חלק קטן מהנבואות התקיימו, כל השאר לא התקיים. זה עניין של מזל או ראיית
ה... לא הבנתי, אתה מחזק את הדעה הכפרנית, מתנגד לה? לא הבנתי.
אני לא מחזק, אני אומר, למה היא בהכרח מסיקה שזה שאין נבואות?
אתה שואל מה הבסיס ההגיוני של הדעה הזאת?
כן.
אין שום בסיס הגיוני. כן, רק שנייה. בוקר טוב. אם בניית המלון החדש מהמילה הרחוב על שמו של דבש דוד בן שמעון שחיבר בן הגאון למלך דוד נעלם. טוב, חבל. כן, אגב, יש לי כמה דברים לדבר איתך על מה שאמרת שהלכתי רחוק מדי. אתה בעצם גרמת לתנית חכם ההוא להתייחס. טוב, בסדר, נדבר על זה אחר.
אגב, הוא טועה כי הרחוק נמצא בבית שלו.
טוב, מה שאני רוצה לומר, ביקורת המקרא בנויה על הנחת יסוד לא מדעית. הנחת היסוד הלא מדעית של ביקורת המקרא זה שהתורה אינה מן השמיים. וזאת מניין להם. כלומר, ברגע שלקחנו כהנחת יסוד, התורה אינה מן השמיים, אין דבר כזה נבואה, ממילא נגזרות כל מיני מסקנות של מחקר, ואז צריך להחליט מי כתב ולמה כתב ומה היו ההשפעות עליו וכו' וכו'. אבל ההנחה הזאת שאין תורה מן השמיים, כאמור, אין לה על מה שתסמוך. היא הנחה לכתחילית של עמדה אישית. מובן?
לא ראינו אף דבר
שמגיע
מהשמיים, אז כנראה ש...
מה פירוש הדבר? מה זאת אומרת? לא ראינו דבר.
ההנחה הזאת מגיעה מה...
מניין שלא הגיע אף דבר מהשמיים, ומה זה הנבואה?
אתה ראית משהו מגיע
מהשמיים? כן, הנבואה.
התורה.
זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הטענה שהתורה איננה מן השמיים, איננה מוכחת, איננה הנחת יסוד מדעית שאפשר לבנות עליה. ברור? אפשר לטעון. באם נאמר שהתורה אינה מן השמיים, נצטרך לומר כך וכך. אבל הטענה שאיננה מן השמיים, אין לה על מה שתתבסס. בסדר? זה נקודה ראשונה. אם כן, הדעה הראשונה, הכפרנית אומרת, אם כן יש לנו שני ישעיהו, כי לא ייתכן שיהיה אדם שידע מראש את מה שיהיה. כן.
אני רוצה גם לעבור השאלה הזאת. ישענו אותה הרבה נבואות שלא התקיימו. מה מפריע לאדם תיאורי להגיד, היה ישעיהו אחד, נתן הרבה נבואות.
אני לא מבין, לא מבין, רגע. אם נבואות לא יתקיימו, אז אולי זה הוכחה שהנבואה היא בלוף.
אני לא מדבר כרגע על השאלה הערכית, אני מדבר על נקודת המבט הספציפית הזאת. למה הנגזרת של המחייבת
שהיו
שני ישעיהו?
ישעיהו מדבר על מאורעות שהוא לא ראה אותם. ולא רק זה, אלא הוא מדבר על שמות של אנשים שעוד לא נולדו. בסדר? זאת הטענה הראשונה. יש דעה שנייה שאומרת, לא, אנחנו מאמינים בנבואה. אין שום בעיה. הקדוש ברוך הוא דיבר עם ישעיהו. רק שזה לא סביר שהקדוש ברוך הוא ישלח אותו לנחם את העם, כשהעם עוד לא בדיכאון. כי הוא אומר להם, יהיה חורבן, אבל החורבן עוד לא היה. הוא מנחם אותם, במילים נשגבות, על חורבן שהם עוד לא חוו. כך שמבחינת ההיגיון של השליחות, כאן יש קושי. בסדר? כלומר, גם מאמינים צריכים לשאול את עצמם את השאלה הזאת. הם יכולים גם לשאול את השאלה הנוספת. מדוע להזכיר את שמו של כורש? כן, מה הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה שהוא שולח בפיו של ישעיהו הנביא? כה אמר השם למשיכו לכורש. ברור? וגם יש ויכוחים אצל ישעיהו עם האמונות הפרסיות שעוד לא נולדו בימיו. כן? אז יש פה קושי אמיתי. לא מצד זה שאתה כופר בנבואה, אלא מצד ההיגיון של הנבואה. בדיוק כמו שהגמרא אומרת, אפשר משה מת וכתב וימות משה. אפשר משה חי וכתב וימות משה. כשהגמרא שואלת את השאלה הזאת, היא לא כופרת בנבואה. היא רק אומרת, אנחנו לא בשפיטה ערכית, כך שביטויים רגשיים אין להם מקום בהקשר הזה. סולע. כך שכשהגמרא שואלת את השאלה הזאת, זה לא מתוך פיקבוק בנבואה, אלא זה מתוך היגיון של הנבואה. כלומר, לא ייתכן שמשה יכתוב דבר שאיננו נכון בזמן שהוא כותב אותו. בסדר? אז גם אנשים מאמינים שואלים את השאלות האלה. ואז יש תשובות שונות. יש אומרים, נכון, ישעיהו נשלח לומר דברים שהעם באמת לא מבין. יש אומרים, לא. ישעיהו כתב את הנחמות שלו, אבל לא אמר אותם. והוא נתן לתלמידיו לשמור את דבריו עד שזה יהיה רלוונטי. האמת היא שישעיהו בעצמו אומר את זה. צור תורה, חתום תעודה בלימודיי. מה זה צור תורה? כלומר לצרור, לקשור, חתום תעודה, לשים בחותמת, מקום סגור. בלימודי, לימודים, מה זה? זה התלמידים שלו. כלומר, ייתכן מאוד שבמשך כמה דורות, בית המדרש של תלמידי ישעיהו היו שומרים בסוד את הנבואות האלה, וכאשר הם נהיו רלוונטיות, הם הוציאו אותם מהבוידם. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת היא לומר שלמשל השם קורש הופיע מאוחר יותר. כתוב, כה אמר השם למשיכו לקורש. זה צריך לכתוב לקורש משיכו. אז למשיכו, היה כתוב למשיכו. וישעיהו אמר, כשזה יהיה רלוונטי, תכתבו את השם של האדם. אפשרות נוספת, והיא גם כן אפשרית, לומר שבאמת יש מספר נביאים שדבריהם מופיעים בספר ישעיהו. הרי מצאנו על שני פסוקים בישעיהו שחזל אומרים במפורש שהם לא שלו, אלא שהם של בארי, אביו של הושע, שגם הוא היה נביא, אבל מכיוון שנבואתו הייתה רק של שני פסוקים, כדי שהפסוקים האלה לא ילכו לאיבוד, הם הוכנסו לתוך ספר ישעיהו. אם כן, גם חזל, אם כן מניחים שיכול להיות שספר המיוחס לנביא, בעצם יש של כמה נביאים, כמו למשל ספר שמואל. שספר שמואל, כתוב מפורש בגמרא, שההמשך שלו, מוימות שמואל, ושמואל מת, זה נכתב על ידי גד הנביא ונתן החוזה. נתן הנביא וגד החוזה. וגם שסוף התורה נכתבה על ידי יהושע, וסוף יהושע נכתב על ידי פנחס. אז מדוע שלא יהיה חלקים של ישעיהו שנכתבו על ידי נביא אחר, מאוחר יותר, אם לא כופרים בנבואה, האמירה הזאת ניתנת להיאמר. יחד עם זאת, יש טענה בעד אחדות הספר, וזה האחדות הסגנונית. נפטרה לפני שנתיים בערך, אישה גדולה בשם רחל מרגליות, שהייתה אשתו של פרופסור מרדכי מרגליות, כתבה ספר בשם אחד היה ישעיהו, שבו היא מוכיחה מבחינה סגנונית שהספר הוא של אדם אחד. למשל, יש ביטוי שחוזר על עצמו לאורך כל הספר, וזה הביטוי קדוש ישראל. הביטוי קדוש ישראל מופיע בתנ"ך רק בישעיהו ובעוד שלושה מקומות. שניים מתוך השלושה מקומות האחרים זה בפיו של ישעיהו. בספר מלאכים מופיע ישעיהו הנביא, וגם הוא מדבר שמה ואומר קדוש ישראל. כלומר, רואים וזה מפוזר לאורך כל הספר, זה חותמת של יצרן. כן? זה הסגנון שלו, זה הביטוי שלו, קדוש ישראל. ועוד כמה דברים כאלה, כך שבהחלט אנחנו נלמד את ספר, יש בהחלט מקום לקבלת העמדה הקלאסית, והיא שישעיהו כולו הוא של נביא אחד, הלא הוא ישעיהו בן אמוץ, מימי חזקיהו מלך יהודה. אבל מה שלא יהיה, בין כך ובין כך, הרי כל הדברים האלה הם דבר השם. דבר השם אל עם ישראל, לא, יהיה המעביר אשר יהיה, הוא כבר רמז לאפשרות הזאת, רבי אברהם בן עזרא, בתחילת פרק מ'. כן, מה אתה אומר? אתה עם הכיפה, כן. דבר.
לגבי השתי פסוקים של בארי, זה אמר במסורת או שזה הכרח לומר את זה?
אין שום הכרח, זה הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת שני הפסוקים האלה זה בארי. אני לא זוכר. כן.
מה לגבי אליהו? איפה הוא עמד לגבי שאר הנביאים?
מי?
אליהו.
מה אתה רוצה מאליהו?
הוא לא היה ברמה יותר גבוהה משאר הנביאים?
הוא היה נביא חשוב מאוד.
לא יותר משאר
הנביאים? האם יותר משאר הנביאים? לא יודע. יש לו סגנון שונה משאר הנביאים. הוא מתנהג בצורה מוזרה. הוא מתנהג כמו מלאך. כן? כלומר, זה שהיום אליהו הפך להיות מלאך, כנראה גם בחייו הוא היה מלאך קצת. כן, הוא היה מופיע, נעלם, מוריד אש מהשמיים, בקיצור, התנהגות מיוחד. כן.
העמדה שישעיהו כתב למשיכו לשלם את החסר, היא עמדה
אורתודוקסית. כן. ובכן, רבותיי, יש פה מספר שאלות. שאלה מספר אחד נסתרת ממני, נמצאת בתחתית המסך וטרם העלו אותה. אבקש לראות את השאלה הראשונה. נו, תודה. טוב, זה כבר ראיתי, סליחה. טוב, האם הנבואות התפרסמו לעם באותה תקופה בה נאמרו דברי הנביא, או שהנבואה נמסרה לנביא שכתב אותה, והתוכן הוא תוכן כתוב שנמסר על ידי הנביא בספריו? אפשר לומר כך, כן? יש דברים שהנביאים לפעמים כתבו, ואומרים, תשמרו את זה לפעם אחרת. למשל, מצאנו אפילו בדורות מאוחרים דברים כאלה. למשל שהגאון מווילנה מסר ידיעות לתלמידיו, הוא אמר לו לגלות אותם. או למשל רבי נחמן מברסלב כתב את מגילת סתרים המפורסמת שפורסמה רק במאה ה-20. או למשל, איפה מצאנו עוד? אני לא זוכר כעת, אבל יש הרבה דברים שחכמים אמרו, את זה תפתחו, את המעטפה הזאת תפתחו בעוד 20 שנה, או דברים כאלה. האם ישעיהו ראה כאפשרות שנבואתו תעלה יפה, תמנע את החורבן והגלות המאיימת, תשיב את העם לשם ותנציח את בית שני? יש פה סתירה בין שני הביטויים. אם הוא ראה את האפשרות שנבואתו תמנע את החורבן, אז אין בית שני, יש רק בית ראשון. איך תנציח את בית שני? תנציח את בית ראשון. ודאי שהוא ראה את זה כאפשרי. האם יש איזושהי טענה שאפשר להוכיח? הכל אינדוקטיבי, לא? לא, יש דברים שאפשר להוכיח. זהו, הייתה פה שאלה חמישית אולי? לא, בסדר. בינתיים אני רואה רק שאלה, נדמה לי שהיה שאלה 5, לא? או שאני טועה? טוב, נניח שיש פה רק שאלה 4 וזהו. ובכן, אחרי כל הדברים האלה, הווה נקרא, כן בבקשה, אולי עד שתגמור לשאול הם יביאו את שאלה 5, אבל טוב, מי יודע. כן.
יש
טענה
שאומרת שהנבואה דרך סיפורים, כלומר שהם חוקרים פה בתוך נביאים ראשונים עד מלאכים, נבואה יותר גדולה מאשר הנבואות
שנכתבו
בסימון
השירי הזה. יכול להיות, אין לי מושג. ייתכן, כלומר אנחנו רואים, אתה אומר שייתכן שארבעת הספרים הראשונים של נביאים ראשונים מדברים על מדרגה יותר גבוהה, אלה שהובאו דרך סיפור. ייתכן. כן, צריך להסביר למה, אבל זה בהחלט אפשרי. טוב, קצת קשה לנו למדוד את הנביאים, אבל יש לנו כמה אינדיקציות. למשל, המילה הראשונה של ספר ישעיהו היא המילה חזון. מקובל לומר שחזון מציין את המדרגה היותר גבוהה בנבואה. בדרך כלל הנביאים אומרים דבר השם. כן, דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי. מה אתה אומר?
יש את הספר של הרב הנזיר שמדבר על ההיגיון השמעי, שדווקא פה זה נוגד.
כן, כן. לא, זה לא נוגד. בדיוק אני עומד להסביר את זה. כן, זה בסדר, בסדר, אתה מקדים את דואל. יש אצל ישעיה, אצל הנביאים, יש מדרגות שונות, בדרך כלל הנביאים אומרים דבר השם. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי. זה הביטוי הזה שמצוי כמעט אצל כל הנביאים, דבר השם אשר היה אל פלוני. יש לנו דוגמה של משהו קצת שונה, היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי. כאילו זה ירד מדרגה, כי זה מתרחש בגלות. כן? היו היה, היו בגלל שהיה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כסדים. ויש מדרגה למעלה מזה, חזון. יש הבדל בין דיבור לבין חזון. דיבור זה דבר הנשמע, והחזון זה דבר הנראה. יש לנו כלל אצל חזל, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אז משמע שהראייה זה דבר יותר עליון. מצד שני, אנחנו רואים שיש אצל היהודים רתיעה מדבר חזותי. החזותיות, מה שעובר דרך העיניים, או מה שנקרא תיאוריה, זה דבר שהיהודים נרתעים ממנו, מפני חשש עבודה זרה. או בגלל שהראייה מתאה. גם ראיית השכל מתאה. ולכן האופציה המועדפת על ידי היהדות היא למחוק את הראייה ולהחליף אותה בשמיעה. למשל, יש ספר שלם שכתב הרב דוד הכהן, הנזיר זצ"ל, נקרא כל הנבואה ההיגיון העברי השמעי, שבו מבאר את ההבחנה בין ההיגיון העברי לבין ההיגיון היווני, שההיגיון היווני הוא חזותי ואילו ההיגיון העברי הוא שמעי. מה אתה רוצה?
מה זה ראייה שכלית?
מה זה ראייה שכלית? תיאוריה. כשאתה בונה תיאוריה, אתה בעצם עושה ציור. זה ציור, אמנם לא גשמי, אבל זה ציור. אתה אומר, רעיון כזה, רעיון כזה, בסדר אותם בצורה של מערכה, זה סוג של ציור. אגב, המילה תיאוריה, ביוונית, קרובה למילה ראייה, הסתכלות. כן? זה השקפת עולם. להשקיף, זה גם כן ציור. אומרת, זה יש שמיעת עולם. למשל, אנחנו רוצים לדבר על אמונתנו בייחוד השם, אז ההלכה אומרת שצריך לסגור את העיניים, או המנהג, כמובן אם הוא, שצריך לסגור את העיניים ולומר שמה. שמה ישראל. כלומר, אנחנו באים לשלול את הנראה ואומרים את מה שנשמע. נכון? כך זה צורת ההיגיון העברית. אבל אחרי שהאדם קנה את ההיגיון השמעי, אז הוא זוכה לראייה העליונה. כך שהמהלך, וזה קצת עונה על השאלה שלך, אתה עם הכיפה, זה עונה על השאלה שיש המהלך הרוחני הוא ראייה, שלילתה של הראייה ועוברים לשמיעה, והצד העליון של השמיעה הוא הראייה. לכן גם אנחנו רואים פרשת עקב תשמעון, את כל הדברים האלה, ואחרי שתשמעון, ראה אני אנוכי נותן לפניכם. בסדר? כך גם יש לנו חג שבו אנחנו שומעים. מהו החג הזה? ראש השנה. נכון?
כן.
ומה עושים בסוכות? פרי עץ הדר. מה זה הדר? דבר היפה לעיניים. כן? עוברים מן השמיעה אל הראייה. בדרך, כדי להיות מסוגלים לעבור מזה לזה, צריך לעשות תשובה. יום הכיפורים. יפה. משמוע, ואז הוריתם אותו. ציצית. יפה מאוד.
יום העצמאות זה טעם.
מה? מה יום העצמאות? לא הבנתי, מה אמרת היום?
טעם.
על האש. על האש, על האש. או הריח, תלוי, זה יכול להיות גם הריח. כן, תלוי. בסדר.
הנה השאלה
חמישית, הרגע השישית. וואי, 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 ברוך השם. מה הטעם למסור נבואה שרק כעבור זמן תחשף? כלומר, מה הדחיפות בך? יש לזה כמה דברים. א', צריך להיות במדרגה של אותה נבואה. מי יודע אם בזמן שיבת ציון יקום נביא במדרגה של ישעיהו? שתיים, זה תמיד טוב לדעת שמראש אמרו לך. כן? מי יגיד לכם מראש, אומר ישעיהו.
זה גם חובה להעביר כל מה שאמרו לך.
שאלה, שאלה היא מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? זה השאלה. כבוד הראש, כיצד אנו יודעים שיש בנבואות בכלל, ובנבואת ישעיהו בפרט, מסרים שנוגעים לימינו? שהרי נראה כי הם מדברים תמיד על גאולת בבל. טוב, זה ויכוח עתיק. הנוצרים אמרו שאין שום נבואת נחמה בנביאים שנאמרה על ימינו. אלא כל הנבואות התקיימו כבר בימי שיבת ציון, בימי עזרא, ועל זה דיברו הנביאים כשהם דיברו על נחמות. ולכן, אחרי חורבן בית שני, לפי השיטה הנוצרית, אין שום עדות לכך שעם ישראל יחזור לארץ, שהרי הנביאים דיברו רק על שיבת ציון של ימי עזרא. הטענה הזאת, מה?
זה עומד במבחן המציאות, אם אתה בודק כל...
אז יש על זה הרבה ויכוחים של המפרשים היהודים. יש אגב, מן המפרשים היהודים שקיבלו את הטענה הזאת, לא קיבלו את הטענה הנוצרית שלא תהיה שיבת ציון, אבל הם קיבלו את הטענה שכל הנבואות של נחמה ניתנות להתפרש על בית שני. יש מן המפרשים, והם הרוב, שאומרים שזה לא ייתכן. כי רואים שהדברים של ישעיהו מדברים על מדרגה כל כך גבוהה, גם של עצמאות, גם של עוצמה רוחנית וכו', דברים שלא התקיימו בימי בית שני, כך שאפשר לומר שהציפייה של הנביאים הייתה שזה יתקיים בימי בית שני וזה נדחה לבית שלישי.
דברים שהתקיימו היום או יתקיימו?
היום הם מתקיימים ועוד איך. סליחה, שאלה כללית. מדוע הגויים מאוד מחשיבים את הנביאים כמו הנביא ישעיהו, יותר מדברי התורה האחרים כמו התורה שבכתב? זה שאלה יפה מאוד. עסקנו בזה קצת אתמול בשיעור בורות הקודש, שהנוצרים הם רואים את הנבואות של ישעיהו בתור פסגת הנבואה. עמוס, אין מה לדבר, הוא מדבר על צדק חברתי ועוד כמה דברים כאלה. כלומר, הנביאים מדברים גם על מסרים אוניברסליים שעתידים כל האומות להגיע לירושלים, ואילו, במה עוסק משה? דלת עמוד של ההלכה. הוא מתעסק אך ורק בעם שלו. כן, דבר אל בני ישראל. איפה דבר אל הגויים? כן, אז זה פרטיקולריזם כזה, צר אופקים. כן? ככה הטענה של הנוצרים, ולכן הם אומרים שתורת משה זה מדרגה נמוכה, ואילו הנביאים זו מדרגה גבוהה. בניגוד אגב, למה שאנחנו אומרים, שתורה זה גדול מנביאים וכתובים. מסביר הרב קוק, יש מי שמדבר על הלב ויש מי שמדבר על ההשפעה של הלב. אז משה מדבר על הלב, ומכוחו של משה באים כל המסרים האוניברסליים שיש אצל ישעיהו. כן? כלומר, זה דווקא מראה שמשה במדרגה יותר עליונה, כל כך עליונה שהיא נתנת להשגה במונחים של חשיבה אוניברסלית רגילה, למרות שהיא השורש לכל המסרים האלה. עכשיו, האם זה אומר אם כן שיש ניגוד? לא, ודאי. המסרים האוניברסליים של ישעיהו והחברתיים של עמוס, הם הגילוי של מה שגנוז בתורת משה. אז הם מחייבים לא פחות מתורת משה. ועל זה נאמר, אם במחתרת יימצא הגנב. הדרשה של הרב קוקי כזאת, מחתרת, מח, זה מלשון 48, נכון? מח, זה 48 נביאים שמוזכרים בתנך. תרת, מלשון תורות. מי ששם את הנביאים לפני התורה הוא גנב. סימן שהם גנבו אורות. הם לא יודעים בדיוק איך משתמשים בהם. שאלה כללית. התנך נחתם זמוריו אחרי שמגילות הנבואה השונות נכתבו. וחז"ל הם אלה שקבעו מה ייכנס ומה לא. האם לא ייתכן שהוכנסו קטעים שונים שלא בהכרח נאמרו על ידי ישעיהו בספר ישעיהו? אתה מתכוון קטעים שנכתבו על ידי נביאים, כן? ודאי לא דברים שהם לא מן השמיים. כי אם תאמר דברים שהם לא מן השמיים, אז זה כפירה בתורה מן השמיים. אבל אם אתה תאמר שדברי נביאים שונים הוכנסו, אז זה היה הדיון הרחב על כל הצידי הדיון שעסקנו בו בתחילת לימודנו את ספר ישעיהו. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. האם הרב יכול לומר קצת פרטים על הנביא ישעיהו? התקופה שבה הוא מתנבא, על האיש עצמו וכולי, תודה. זה מה שאנחנו התחלנו לעשות, אני אסביר מה זה חזון. עוד מעט נגיע גם למילה השנייה שהיא ישעיהו. בסדר. שלום וברכה. האם אפשר להגיד שהראייה היותר גדולה, היותר גדולה היא לראות את הקולות בברכה ראובן? כן, ודאי, אפשר לומר את זה. בכל העם רואים את הקולות, את הקולות. הרי כתוב, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. זה נאמר בספר דברים על מעמד הר סיני. אבל בספר שמות בזמן ההתרחשות כתוב, בכל העם רואים, אבל מה הם רואים? את הקולות. אפשר להגיד כן שיש התאחדות של מושגי ראייה והשמיעה בתפיסה עליונה. כן, בבקשה, אדוני.
מה להגיד שהזיהו זה נבואה
אוניברסלית? אתה שואל, בכלל, עצם הטענה שנבואת משה היא לא אוניברסלית, הרי פרשת האזינו היא כל כולה כזאת. כן, בוודאי, אפשר להוכיח מתוך תורת משה עצמה. גם זה וגם, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אני חושב שזה כתוב בתורת משה, לא? והייתם לסגולה מכל העמים, כלי כל הארץ, ממלכת כהנים וגוי קדוש. כתוב, לא? כל הדברים האלה. ברור. היה איזה יהודי אחד מבולבל, הנרי ברגסון, פילוסוף גדול. הוא טען שהנצרות עליונה מן היהדות. מדוע? בגלל שהנצרות מדברת על אלוה שמתעניין בעולם כולו, בעוד שהיהדות מדברת על אלוה שמתעניין רק בעמו. כן? ככה טען ברגסון. אמנם זה שטות שאין כמוה. מספיק לקרוא את ספר יונה כדי לדעת שהקדוש ברוך הוא שולח נביא אל נינווה. ואת ישעיהו כדי לדעת שהוא שולח אותו לכל מיני ארצות, כולל כוש. אבל השאלה היא, מה גרם לברגסון לומר את זה? הוא הכיר את היהדות של זמנו, שהייתה מכונסת בתוך עצמה. זה הכוון. כן, מה אתה אומר?
אני חושב אם תוכל לסנן שאלות,
אם זה לא במקום. תסנן אתה. אם אתה חושב שהשאלה שלך היא לא במקום, אז אל תשאל אותה. אם אתה חושב שהיא במקום, תשאל אותה, מה הבעיה? למה אני צריך לעשות את העבודה הזאת? נכון? טוב. חזון, עכשיו אחרי שעסקנו קצת במילה חזון, שמראים כן את הגובה של הנבואה של ישעיהו, הבא נעבור לישעיהו. חזון, ישעיהו. ישעיהו מלשון ישועה. אכן, הוא עוסק הרבה בזה. לפחות חצי מהספר עוסק בכלל בגאולה. אבל גם בחלק הראשון יש הרבה על זה. יש בישעיהו מעט תוכחות, הרבה נחמות. בזה הוא שונה קצת מירמיהו. ירמיהו יש בו הרבה תוכחות, מעט נחמות.
חלק מהסיבות למה זה בא לפני למות.
כן, כן, זה גם לגבי סדר הספרים, הגמרא דנה בזה. יחזקאל, חצי חצי. הנוצרים גנבו אורות במחתרת והעדיפו את עמוס. ומה שצריך זה להאיר את עמוס, אשרנו. יש פה רמזים, רומז, כן? טוב, תודה. ובכן, רבותיי היקרים, חזון ישעיהו. ישעיהו, אם כן, כשמו כן הוא, נביא של ישועה. בן עמוס. מי זה אמוץ? אמוץ היה נביא, איך אני יודע? התלמוד אומר, כל נביא שמזכירים את שם אביו, סימן שהוא נביא בן נביא. אם כן, גם אמוץ היה נביא. הוא אחד מ-48 נביאים ששמותיהם מופיעים בתנך. חזון ישעיהו בן אמוץ. מה? אתה
לא שומר את מתורשן
נביא? לא, הרי האבא של אמוץ לא היה נביא. נכון? אבל מה? ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, אנחנו נביאים מצד כללותנו. כלומר, אנחנו אומה ששמע את דבר השם, אז כל אבותינו היו נביאים. אז משהו מזה חודר למשך הדורות, לאורך כל הדור. כך שהנביא הוא רק בעצם משחזר כישרון שכבר נמצא באומה, ויסודה עוד מתחיל מעבר הקדמון. כן, עבר הסבא רבא של אברהם אבינו, שגם הוא היה נביא. חזון ישעיהו בן אמוץ. אמוץ, אמרו חז"ל, אמוץ ואמציה אחים היו. נכון? אמוץ ואמציה אחים היו. אם זה כך, זה אומר שישעיהו הוא ממשפחה אריסטוקרטית מאוד. הוא ממשפחת המלוכה. זה מסביר את הישירות שלו, איך הוא נכנס אצל המלאכים, בלי בעיות, איך הוא בעצם מחנך את המלאכים. המציאה, כן. מי זה המציאה? זה האח של אמוץ. הוא היה מלך יהודה. בסדר? המציאה היה הבן של... של... יורם, אני חושב.
מישהו שלא היה
לבין. מה?
מישהו שלא היה לבין.
כן, אבל הוא היה מלך. המציאה היה מלך. כן. הוא היה הסבא של עוזיהו. אני חושב, כן. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי, אז פה יש רשימה מרשימה מאוד, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. וואו וואו וואו. אמרו חזל, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. מה זה רבנות אצל חז"ל? שלטון, כן? זה לא מה שאנחנו קוראים היום רבנות. רבנות בימי חז"ל, הכוונה לשלטון פוליטי. אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, שלך כל נביא ונביא שלא ראה לפחות שלושה מלכים. כן, מה זה שלא ראה שלושה מלכים? מלכים שהוא ניבא בימיהם. כלומר, יכול להיות שבימי עוזיהו, כשישעיהו היה... כשעוזיהו היה זקן, ישעיהו היה צעיר. ובימי חזקיהו, אז ישעיהו כבר זקן. לפי חז"ל, הוא חי אחרי חזקיהו. אחרי חזקיהו. מי המלך אחרי חזקיהו?
מנשה.
מנשה. הוא הרג את ישעיהו. כן? כלומר, זה סיפור ארוך.
מה? יש כמה שאתה יכול
לרדת במלכים. כן, כמה שאתה יכול לרדת. עכשיו, דבר נוסף, זה אולי מסביר מדוע ישעיהו לא הספיק לערוך את הספר. חז"ל אומרים שמי שערך את ישעיהו זה אנשי כנסת הגדולה. כן, כלומר, כנראה שלא הספיקו. כלומר, הוא לא הספיק, הוא נהרג. מה?
הוא ציין שמנשה
בזמן
נהרג. אה? אחרת הוא היה מספיק לציין שמנשה גם כן היה.
כן, כן. לא, הוא לא ניבא. הוא לא חז"ל על ירושלים בימי מנשה. כן, כלומר, הוא כבר לא ניבא אז. כן. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם. עכשיו צריך להבין, מי זה עוזיהו? עוזיהו הוא מלך יהודה, מלך חזק. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, ויחזקם, ויבן מגדלים במדבר, ויחצוב בירות רבים. יש אפילו שיר עשו מזה, נכון? זאת אומרת, הוא היה אדם שחיזק מאוד את הממלכה, ו... כנראה הצליח מחדש לשלוט על האזור הדרומי עד אילת. כלומר, לא סתם בן אדם, אדם שמחזיר את הגדולה. אמנם, הוא איננו מחזיר את ממלכת שלמה. עדיין הממלכה מחולקת לשתי מדינות. ממלכת יהודה בדרום וממלכת ישראל בצפון. אבל עוזיהו הוא מלך אדיר. בימיו הממלכה עשירה. כך שאפשר לומר, זו דווקא תקופה שקטה. שקטה, חזקה, עשירה. האם באותם הימים עובדים את השם או עובדים עבודה זרה? תשובה, עובדים את השם. מה? בימי עוזיהו, כן. ממלכה של צדיקים. הכל בסדר. אמנם עובדים בבמות, אבל זה כולם התייאשו מלטפל בנושא הזה. הבמות זה לא עבודה זרה, זה עבודת השם, לא במקדש. בסדר, עשו דבר שהוא באמת לא יעשה, אבל זה באמת, איך אומרים, היו בעיות יותר חמורות בממלכת ישראל, שם עבדו עבודה זרה, וממלכת יהודה הייתה בסדר. ודווקא בהקשר הזה של ממלכה שהיא גם עשירה, גם חזקה, וגם דתית, אפשר לומר, פתאום בא ישעיהו ומקלל. הוא אומר, זה לא בסדר מה שקורה פה. כולם מסתכלים עליו, מה אתה רוצה? אנחנו בסדר. ואז הוא אומר, בנות ציון, מה יש לבנות ציון? הלכו נטויות גרון. משוויצות. על זה, זה הבעיה שלך. אבל הוא רואה את הראשית של ההידרדרות. כלומר, לאן זה יכול להגיע? ולכן הוא מזהיר לפני שזה קורה. כן, מה אתה אומר?
יש מקום שאלה.
הם לא קיבלו במדרגה של משה. עכשיו, אשר חזה, אז בימי עוזיהו. עוזיהו גם עשה עוד משהו, פשלה גדולה. הוא ניסה להיות כהן גדול. כן, בובה בנביא, שהוא הקטיר כתורת. רצה לקחת קטורת ולהכניס לקודש הקודשים. כמו כהן גדול. אגב, מה היה שמו של עוזיהו? איך קראו לעוזיהו? מה היה השם של עוזיהו? לעוזיהו קראו עוזיהו. זה אפשרות, זה השם האחד שלו. כן? מה? וגם קראו לו עזריה. כן, בספר דברי הימים, עוזיהו נקרא עזריה, ולא עוזיה. למה? מעניין, הכהן הגדול בימיו של עוזיהו, שמו היה עזריה. מה זה אומר? ייתכן שעוזיהו החליט לשנות את שמו, מעוזיה לעזריה, או, יכול להיות הפוך, ששמו היה מלכתחילה עזריה, וזה נתן לו רעיון, אמר, למה שעזריה ההוא, ייכנס לקודש הקודשים, אני אכנס, אני אקטיר, אני גם כן עזריה. כלומר, זה ניסיון של ריכוז שלטוני. הוא רוצה לרכז את כל הסמכויות בגוף אחד. זה נטייה שמתפתחת במדינות חזקות. זאת בדיוק הנטייה ההפוכה של החשמונאים. החשמונאים היו כהנים גדולים, והם רצו את המלכות. עוזיהו היה מלך, רצה את הכהונה הגדולה. כלומר, זה הפשלה ההפוכה.
לא פשלה,
להיות כהן ומלך זה בסדר לפי דעת הרמב״ם. כן? אז כלומר, אתה החלטת שהרמב״ם לא צודק. ככה אתה אומר. מה?
לא, אני אומר, להיות כהן ולהיות מלך זה לא משהו עצמי שיש לך. להיות מלך זה משהו...
אז החלטת שהרמב״ם צודק ולא הרמב״ם. נכון? והתחלטת לדחות את דברי הירושלמי, שאומר אין מושכים כהנים מלכים, משום לא יסור שבט מיהודה. ואתה אם כן סובר כדת הרמב״ם, שזו מחלוקת בבלי וירושלמי, כפי שמשתמע מגמרא בקידושין. כן? אז אתה בעצם נקט את העמדה בתוך הוויכוח. נכון? בסדר. אבל בכל זאת, אתה תודה לי שיש בכל זאת דת הרמב״ם, והירושלמי, שזה לא בסדר. שלא לדבר על זה שמשל ספר, אחד מהספרים החיצוניים שנכתבו בתקופת החשמונאים, הנקרא ספר מזמורי שלמה, בא בטענות אל החשמונאים על זה. כן? עכשיו זה גם מסביר אולי את המתיחות של בין יהודי בבל ליהודי ארץ ישראל בזמן החשמונאים, שביהודי בבל היו מונהגים על ידי ראש הגולה, שהם מצאצאי דוד המלך, ואילו בארץ ישראל משלו כהנים. כן? כלומר, יכול להיות שזה לא כל כך פשוט. יש פה שאלה. סליחה, הכוונה הייתה לבית ראשון. נכון. ישעיהו אם כך מת בתקווה שבית המקדש הראשון לא יחרב. האם אבותינו יחמיצו אפשרות ריאלית? בוודאי, אם ישעיהו אומר לך שזאת הייתה אפשרות ריאלית, מי אנחנו שנחלוק עליו? ברור? זאת האפשרות ריאלית. יעיין הכבודו בספר משפט כהן של הרב קוק, בפסק הארוך שלו לגבי קדושת הר הבית, ששם הוא דן בין היתר על פי הקבלה במעלות השונות של בית ראשון, שני ושלישי. והוא מסביר מדוע היה מקום לחשוב שבית ראשון לא יחרב, על פי הקבלה. זה שם בסודו של הרעבד שם. טוב, אם כן, התחלנו קצת על מה?
אז היה צריך להרוג את עוזיהו בגלל שעזר הקרב יומת?
לא, לא היה צריך להרוג את עוזיהו, בגלל שעזר הקרב יומת זה מיטה בידי שמיים, אבל קרה לו משהו אחר, הוא נהיה מצורה. מצורע, וישב בבית החופשית עד יום מותו, ויותם בן עוזיהו הוא זה שמלך במקומו עד יום מותו. טוב, עד כאן להיום. שלום.